שלום וברכה. ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, פרשת שמות. השבת אנחנו מתחילים בקריאתו של חומש חדש, חומש שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו. שאלה ידועה ונושנה היא, מדוע כך בחרה התורה לפתוח את חומש שמות, במניין שמות בני ישראל הבאים מצרימה? והשאלה כפולה ומכופלת על רקע העובדה שכבר בסוף ספר בראשית נשנתה רשימה זו. ומה ראתה התורה לחזור על רשימה זו? נחפש את התשובה בפירושו של הרמב"ן לתורה, נמצא אותה בהקדמתו הקצרה יחסית לספר שמות. וראויה היא הקדמה זו להיקרא וללמוד ממנה דברים מספר על ספר זה. וכך כותב הרמב"ן, השלים הכתוב ספר בראשית, שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר, ובמקרה האבות כולם שהם כעניין יצירה לזרעם, מפני שכל מקריהם ציורי דברים לרמוז להודיע כל העתיד לבוא להם. ואחרי שהשלים היצירה, שזה היה ספר בראשית, התחיל ספר אחר בעניין המעשה, הבא מן הרמזים ההם. ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות, הראשון הנגזר בפירוש, כן, גר יהיה זרעך, ובגאולה ממנו, ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם, אף על פי שכבר נכתב זה. כן, כאן התשובה לשאלתנו, אף על פי שכבר נכתב, זהו חזר. מדוע אומר הרמב"ן? בעבור, כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות כי מאז אוכל. והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים כי היו בארץ לא להם וכולי. וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם. אני מדלג, ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו עניין המשכן וביות כבוד השם מלא אותו תמיד. כך מבאר הרמב"ן, והדברים בהחלט ראויים וחשובים. לאחר מניין השמות הזה שבו פותח החומש, התורה מספרת, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ, ומתחיל תהליך השיעבוד. מה הבעיה? מה מפריע למלך החדש הזה, למצרים? מה מפריעים להם פתאום עם בני ישראל? זה שהם רב ועצום ממנו? נו, אז מה? עד כדי כך שהם מכריזים מלחמה. הבה נתחכמה לו, מדוע, מה חששם? פן ירבה והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. נפתח לנו כאן פתח להבין מה הבעיה בעצם מציאותו של עם בני ישראל במצרים, עד כדי כך שהמצרים חוששים פן ירבה, הוא כבר רע והצורים חוששים שהוא ירבה עוד יותר, ואז כשתקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. הראשונים הציעו מספר רב של פירושים ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. יפה במיוחד הוא פירושו של הספורנו. ונוסף גם הוא על שונאינו, מפרש הספורנו, כי בהיותם נבדלים ממנו במילה ובלשון ובדעות העברים, עד כדי כך, באופן שלא יוכלו המצרים לאכול את העברים לחם, הם לנו לאויבים בלי ספק, אומר הספורנו, ויגלו שנאתם אז בעת צרות המלחמה. הספורנו עומד כאן על דבר נכון וחשוב ביותר. כשמדובר בעם אחר, עם זהות שונה, עם מקור שונה, עם יעד שונה, עם ערכים שונים, אז יכול להיות שלעת עתה הוא נאמן לשלטון במקום שבו הוא נמצא. אבל ברור שבשעת מלחמה הנאמנות הזאת מוטלת בספק. מוטלת בספק מאוד גדול. כי מה לעשות? מערכת ערכים שונה, מערכת דעות שונה, נאמנות להנהגה אחרת. חוששים המצרים בצדק שבשעת מלחמה הדבר הזה יהיה להם לרועץ, ולכן מחליטים למגר את התופעה בדרכם שלהם. כך נראה ההסבר הטבעי למהלך האלוקי שקורה כאן תחילת השיעבוד, שכמובן יוביל בסופו של דבר ליציאה ממצרים, ליציאה ממתת שערי תומה ולהליכה בדרך אל היעד. כשאנחנו קוראים את הפרשיות העוסקות באותן שנים בתחילת יציאת מצרים, אפשר לומר, מתגלה יותר ויותר שמקומה של האישה העברייה בפרק ההיסטורי הזה, בפעילות נגד המשעבד מצד אחד ובעשייה למען אחיה הסובלים בדרך כלל מצד שני, הוא חלק חשוב ומשמעותי ביותר. תוך כדי קריאת האירועים ועיון במאמרי חז"ל עולה כי יש במאמציה של האישה הזאת אומץ רב, האישה כאן כשם קוד כללי, ואפשר שאלמלא פעולותיה, התעוזה שהיא מפגינה והתושייה, לא ניתן היה לעבור את שנות המצוקה ולהגיע לשחרור הנכסף ממצרים. כמובן, המפגש הראשון שלנו עם העובדה הזאת, סיפור המילדות. פרעה קורא למילדות העבריות וגוזר עליהן במפורש, בילדכן את העבריות הוא ייתן על האובניים, עם בנו ועם ייתן אותו ועם בת וחיה. פרעה לא נותן טעם להפרדה שבין המינים ולא מסביר מדוע הוא גוזר דווקא על הבנים ולא על הבנות, אבל אין צורך ביותר מדי השערות וניחושים כדי להבין מה טמון בגזרה זו. חסרונם של הבנים יביא לדלדול מספר הזכרים, ועם מי תיאלצנה הבנות העבריות להתחתן? עם הגברים המצרים, מה תהיה התוצאה? התבוללות מוחלטת, התאמות מוחלטת בתוך העם המצרי. כאמור, מי שמתייצב בחזית נגד הצורר הזה הוא האישה העברייה. ותראינה מילדות את האלוקים ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים ותחיינה את הילדים. וחשוב לדייק בפסוק הזה, פסוק י' ז'. קודם כל, הן לא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים. ושנית, ותחיינה את הילדים. הם הזינו אותם, הם יצרו להם אפשרויות של חיים, של גידול ושל התפתחות. יתרה מכך, המילדות לא נמנעו מדו-שיח פומבי עם פרעה על גזרותיו. חז"ל אומרים במדרש, למה נקרא שמה של פועה? פועה שהופיע פנים כנגד פרעה וזקפה חותמה בו ואמרה לו, אוי לו לאותו האיש, כשיבוא אלוקים להיפרע ממנו. ככה מדרש בשמות רבה. יש לנו כאן מרד גלוי של אישה עברייה בשליט עריץ ואכזר, שמתכנן לגרום להתבוללות של כל עם ישראל. הנימוק, התירוץ שניסו לתרץ המילדות העבריות לפרעה על אי עמידתן בגזרתו, הוא כי לא כנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה בטרם תבוא עליהן המילדת וילדנו. זה תירוץ ששימש להם להתחמק מהגזרה. ממילא, פרעה נוהג בחוכמה מבחינתו וגוזר גזרה חדשה. כל הבן הילוד היאורה תשליחו וכל הבת החיון. על המילדות אי אפשר לסמוך. עכשיו נגזור על כל האומה המצרית. נולד בן, מי שרואה שנולד בן ליהודי, היורת השליחור. את הבת אפשר עדיין להחיות. וגם עכשיו, לנוכח הגזרה החדשה, עדיין נחלצו אנשים ועשו כל שביכולתם כדי להפר את העצה הזו. כאן אנחנו מגיעים לאט לאט לסיפורה של יוכבת. מדרש שיר השירים רבא מביא דבר מדהים, מה היו בנות ישראל הקשרות והצנועות עושות? היו נוטלות ביניהם הקטנים ותומנות אותם במחילות, והם המצרים הראשיים נוטלים ביניהם הקטנים, מכניסים אותם בתם של ישראל ועוקצים אותם והם בוכים. והתינוק של ישראל שומע כל חברו שבוכה ובוכה אמו, והם המצרים נוטלים אותם ומשליחים אותם ליאור. האישה העברייה יורדת למחתרת ולא מתייאשת. תפקיד האישה לא מסתיים בכך. גם כשבסופו של דבר, כן, כמובן, אנחנו לא מרחיבים כאן בכל סיפורה של יוכבת ומרים, אבל גם כשמגיע הזמן לצאת מהמיצר, לצאת ממצרים, פעמי השחרור כבר מעדדים ברחוב, מוטל על האישה תפקיד מרכזי. ושאלה האישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם וניצלתם את מצרים. כידוע לא מדובר כאן בשוד, לא בגזל ולא בגניבה. זה מדובר בגביית שכר, כפי שפרשו המפרשים, תמורת העבודה הרבה שהשקיע העם במצרים. פיצוי עבור הסבל הרב שסבל עם ישראל. תגובת המצרים הייתה מפתיעה, וישאילו, מוכנים. אבל האישה היא זו שביצעה את המעשה, והיא זו שמביאה לעמה את הרכוש הגדול, שעליו כמובן מתבשר אברהם עוד בברית בין הבתרים. וכך נוכל גם להבין שבסופו של תהליך, מה שקורה בסוף התהליך של יציאת מצרים, לאחר המעבר ים סוף, לאחר חצייה של ים סוף, שם ניתן אולי להצביע על היציאה הסופית ממצרים, לכן גם שם ביום הזה מסתיים חג הפסח, נוטלת האישה העברייה את הטוף בידה ויוצאת במחולות בעקבות מרים הנביאה. מחולות טבעיים שזורמים מעומק הלב פנימה. אישה יוצאת במחולות ומודה לקדוש ברוך הוא, שירו להשם, שירו להשם כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה וים. לסיום, נעמוד על עניין אחד מפליא שנמצא בפרשת שמות. אנחנו קוראים בסוף פרק ד', אחר כל האותות וההתגלות של הקדוש ברוך הוא למשה, ומשה שמעביר את הדברים אל הזקנים ואל העם, וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר השם אל משה, ויעשה אותות לעיני העם. פסוק האחרון, ויאמן העם, וישמעו כי פקד השם את בני ישראל וכי ראה את עוניים, ויקדו וישתחוו. השפת אמת בעיקר, מאוד כמה מפרשים, קוראים את הפסוק הזה לא כפשוטו, ועומדים כאן על השוואה יפה ובסיסית ביותר. במקום לשים את האתנחתה ויאמן העם, ואחר כך וישמעו כי פקד השם וכולי, הם קוראים ויאמן העם וישמעו. אומר השפת אמת, דהבה לילה מימר וישמעו ויאמין. קודם כל צריך לשמוע ואחר כך להאמין. במה יש להאמין אם עוד לא שמענו? וההשוואה המתבקשת היא לנעשה ונשמע. עוד בטרם השמיעה אנחנו מקבלים על עצמנו לעשות. עוד בטרם השמיעה גם כאן אנחנו מקבלים על עצמנו להאמין. ודווקא חשוב מאוד השימוש במילה ויאמן שיש כאן. כשפת אמת אומר שהאמונה הזאת חשובה וקריטית לתקופת הגלות. מידה זו, הוא אומר, הולכת עמהם גם בגלות, רק שם היה בבחינת האמונה. רק בגלות עיקר העבודה באמונה. וכאן כבר מתחילים לגלות את הסגולה הנפלאה הזאת בעם ישראל. סגולת האמונה, שמאמין בקדוש ברוך הוא, ואחר כך גם שומע, מה צריך לעשות, מה במקרה שלנו, מה האותות האלה אומרים, מה התהליך שעוד עלינו לעבור. יש לנו כאן מסר ולקח חשוב גם לימינו, להגביר את מידת האמונה, לצמצם את השאלות, לא שהן לא חשובות, חשובות ביותר וחייבים לשאול אותן, אבל אחרי שהבסיס הזה של האמונה מתוחזק היטב. תודה רבה, שבת שלום.